ברוכים הבאים להסקט חוצה שומרון, אני אביחי פרץ. האורח שלי היום הוא יעקב שפירא. יעקב הוא תושב אופרה שבבנימין, עסק במשך שנים בחינוך, וכיום בעל עסק לכתיבת סיפורי משפחה. הצטרפו אליי למסע שמחבר את העבר, ההווה והעתיד לסיפור אחד. מהקמת הגדר של היישוב אופרה, דרך לימוד רישיון נהיגה ברמלה, ועד לסיפור המשפחתי של שלמה ארצי. כן, כן, אז אמר. זהו מסע של מילים ודפים, תמונות וסיפורים, כאלה שעוברים מדור לדור ומעצבים את סיפור חיינו האישי והלאומי. חוצה שומרון, פרק חמישי, הנה מתחילים. אז אני רוצה להגיד שלום ליעקב שפירא.
שלום וברכה.
אתה מגיע אלינו מאופרה.
נכון.
אופרה נמצאת בבנימין. וספר לנו קצת על קודם כל על עצמך וקצת על המקום שאתה גר בו.
טוב, שמי יעקב שפירא, תושב אופרה מזה 41 שנה. למעשה אני גר באופרה, או קשור לאופרה מאז שהיא נוסדה, שזה לפני 48 שנה, אבל אז הייתי ילד בן 16, שבא לעזור למשהו חדש שככה פרץ בשומרון. הקימו אז גדר ו... ובאתי לשם לעזור כילד, ואחרי זה כשהתחתנתי, באתי לגור ביישוב, ומאז אני שם.
וואו, זה ממש סיפור התאהבות.
כן, אני דרך אגב גר ברחוב שנקרא מקימי הגדר, על שם הראשונים שהקימו גדר, ואני הייתי אחד מהראשונים הללו, אז אני גר ברחוב על שמי. זה כן. בכל מקרה, זה יישוב מאוד יפה, אני מאוד אוהב אותו, גם יפה פיזית, זאת אומרת, הוא נראה יפה, עם נופים יפים, וגם מבחינה אנושית. זאת אומרת, מדובר בחבורה אנושית מאוד חלוצית, אידיאולוגית, ופשוט כיף לגור עם האנשים האלה, להיות חבר שלהם, להיות חלק מהחלוציות של הקמת יישוב בארץ ישראל. עשרות שנים עסקתי בחינוך, בתחילה כמורה פשוט מן המניין, אחר כך ניהלתי מוסדות וגם הקמתי בעצמי מוסד חינוכי וניהלתי אותו עשרות שנים, ולפני שש שנים פרשתי ופתחתי עסק לכתיבת סיפורי חיים, שזה מה שאני עושה היום בעיקר. גם אני נותן הרצאות, שיעורים במגוון נושאים ביהדות ובהיסטוריה, בעיקר מסתורי במיקוד בשואה, אבל לא רק, וגם בית שני. עוסק בעיקר בכתיבת סיפורי חיים, זה התחום שאני עוסק בו כרגע. אב לשבעה ילדים ברוך השם, כולם נשואים ברוך השם, והרבה נכדים ברוך השם.
כשאדם מן המניין, אזרח, יבוא לבקר באופרה, מה הוא צפוי לפגוש?
קודם כל, יישוב יפה עם גגות אדומים, שזה דבר מאוד חשוב לנו, ככה הצורה החיצונית של היישוב. כלומר, שהבתים נראים די דומים זה לזה, כדי שלא תהיה משיכת עין אחד לשני. דבר שני, אווירה מאוד מאוד נעימה וטובה, שבא לידי ביטוי הרבה פעמים, בעיקר בשבתות. זאת אומרת, בשבת אנחנו יוצרים אווירה כזאת שפשוט כיף להיות ביישוב, ופשוט זה הדברים המרכזיים שאפשר לפגוש ביישוב. כמובן, העובדה שהיישוב נמצא בלב כפרים ערבים, ופעם גם היינו בקשר טוב עם הערבים לפני הסכמי אוסלו.
אוקיי, זה מעניין.
כן, אפילו הזמנו אותם לחתונות שלנו וכך הלאה.
מה אתה אומר?
כן, ובוא נגיד ככה, אני את הטסט שלי עשיתי בתוך רמלה, עם טסטר ערבי מרמלה, ואנשים לא יודעים, אבל ברמלה היה בנק לאומי, בנק הפועלים.
טוב, אתה מצייר פה רגע, אנחנו נתעכב על זה רגע, זה מציאות שנשמעת כמעט דמיונית היום.
כן, זאת הייתה המציאות לפני הסכמי אוסלו, זאת אומרת, לפני שהביאו לפה את רבי המרצחים מתוניס, שלא היו צריכים להיות פה, דרך אגב, הביאו אותם בניגוד לרצונם של ערביי המקום, והם השתלטו על המקום וגרמו לאווירה של טרור. לפני כן היינו, אני לא אומר שהכל היה שלם ולא היו בעיות, היו פה שם בעיות, אבל בעיות שזה זריקת אבנים פה, אני יודע מה, איזה התנכלות קטנה שם, לא היה ירי ולא היה נשק ולא היה מה שיש היום.
שמדהים.
וכמובן שאנחנו הסתובבנו בכפרים ערבים מסביבנו בלי נשק, פשוט בלי נשק, ככה.
תורה.
כן, ותמיד היה סבך הלחיר, והיו קשרים. שוב, אני לא אומר שהכל היה פיקס, כן, אבל זה היה פחות או יותר כמו שקורה, אני יודע מה, במקומות מסוימים בגליל נגיד, או משהו כזה.
כן, שיש איזה מעין חשדנות בסיסית, אבל בסך הכל חיי שכנות וחברות. אפילו שמעתי פעם על משחקי כדורגל משותפים, טורנירים וכאלה.
אצלנו זה לא היה, אבל היה בהחלט חברות. זאת אומרת, היו אנשים שהיינו קונים אצלם דברים, והם קנו אצלנו. אני נסעתי די בקביעות במונית ערבית מרמלה, זאת אומרת שהייתי צריך להגיע לכל מיני מקומות ולא היה לי אוטו, אז הייתי מזמין, מרים טלפון למונית ערבית, והיום הכל מגיע. אני כבר לא מדבר על זה שהיינו בתוך רמלה כל הזמן, זאת אומרת, פשוט היינו שם.
זה כאילו בטווח של נגיד 30 שנה?
זה, הבלגן התחיל בשנת 88, אז התחילה האינתיפאדה הראשונה, בעקבות שחרור מחבלים של עסקת מה שנקרא ג'יבריל. אז התחילה האינטיפאדה הראשונה, והאינטיפאדה הראשונה הייתה רק של אבנים, לא היה מעבר לזה, לא היה נשק או משהו כזה. בעקבות האינטיפאדה הזאת, עלה לשלטון יצחק רבין, כלומר בשנת 92, ב-88 יצחק שמיר היה ראש הממשלה, 92 עלה יצחק רבין, ואז התחיל הטירוף של אוסלו, שהוא פשוט הלך.
אתם הרגשתם על בשרכם את השינוי? זאת אומרת, זה קרה בטווח זמן נראה לעין? או שזה לקח 10-15 שנה?
לא, לא, זה היה די מיידי. הערבים פשוט סגרו את הדלתות, ניתקו קשר.
מה אתה אומר?
והם עשו את זה הרבה פעמים בעל כורחם. כי לא הייתה להם.
כי רוב הישראלים מכירים את הסכמי אוסלו מהקצה של האוטובוסים המתפוצצים. אני הייתי ילד בתקופה הזאת. זה כאילו מבחינתנו התוצר, כן? קורבנות השלום. אבל את ההידרדרות ביחסים בין היהודים והערבים בתוך השומרון, זה אני לא מכיר את הסיפור הזה
מעולם. כן, כן, הייתה הידרדרות די חמורה, די מיידית. התחילו, קודם כל הם חימשו את המשטרה הפלסטינאית בנשק, זאת אומרת ישראל חימשה. וגם קרה תופעה הפוכה בצהל, שאני זוכר את התופעה הזאת שהייתי בבילויים באזור של פדואל באותה תקופה, אריאל פדואל, ושמרנו על האזור, ופתאום אני רואה את המגד שלי נוסע בג'יפ עם סורגים, אתה יודע, כאילו למה שעושים, אמרתי לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אני לא ראיתי דבר כזה קודם, מה, אנשים מסתובבו בג'יפ פתוחים, אמרתי, מה אנחנו בורחים? מה זה המיגון הזה הרג אותי?
כן.
ואז הבנתי שצהל הולך לקראת מדיניות אחרת, במקום לתקוף,
להתמגן.
זוכר שעמדנו מול כפר ערבי עוין, אז הוא לא היה כל כך עוין, אבל כאילו שם המסגד אמרו כל מיני דברים, כל מיני נעצות וכל מיני קריאות, מה שאנחנו רגילים היום, כחלחם חוקנו, זה לא היה.
התרגלנו, אה?
זה לא היה. ואמרתי למפקד שלי, אני אומר, אנחנו עומדים שם, אמרתי לי, היינו שם על הגבעה המשקיפים, אני אומר, תגיד לי, מה קורה פה? מה, אני לא מבין מה, אנחנו לא עושים כלום? שתק. אלה היו הוראות. עכשיו, היה לי מ"פ קצת לוחמני, הלך והוריד את הרמקולים של המסגד. הוא חטף על הראש בחט.
כן,
וואו. פשוט, מה זה הדבר הזה? איך אתה מוריד מסגד? ואני הבנתי שצהל פשוט משנה כיוון.
תשמע, זה ממש מוביל אותי לנקודה הבאה שמעניין אותי לשאול אותך ולדבר איתך עליה, שזה נקודה שאתה עוסק בה היום בעצם בעיסוק שלך. אני רוצה לקרוא לה היסטוריה, שורשים. מה שאתה מספר פה עכשיו זה משהו שלא ידעתי, ואני גר בשומרון איזה 20 שנה, אבל את המציאות שבה יהודים וערבים יכולים לחיות חיי שכנות, בסדר? כאלה ואחרים בלי טרור, אני נולדתי לתוך זה, אז אני לא מכיר בכלל מציאות אחרת שאין טרור. אני נולדתי לתוך טרור, ואני מאמין שכל הדור שחי היום, במיוחד הצעירים, לתוך זה נולדנו, אנחנו לא מכירים מציאות אחרת, אבל כשיש לך איזושהי פרספקטיבה היסטורית, יכול להשוות ולראות את השינויים, וזה באמת דבר שאתה עוסק בו, נכון? בחיבור ההיסטורי, סיפור ההיסטורי.
כן, אני קורא לזה הרבה פעמים, עשרות שנים עסקתי בחינוך הדור הצעיר אל העתיד. היום אני עוסק בתיעוד של הדור המבוגר את העבר. זאת אומרת, אני כאילו הפכתי כיוון מבחינת זמן, וזה מרתק מאוד. לשבת מול אנשים
כאילו
מבוגרים.
צופה פני עתיד או צופה פני עבר, כן, מעניין.
כמובן שהסתכלות על העבר בונה גם את העתיד, זאת אומרת, כשאני כותב ספר לאדם על חייו בעבר, ואני מתעד את חייו לפני שהסיפור הזה ירד אל הקבר, וזה קורה הרבה פעמים לצערי, שאנשים הולכים אל מותם בלי שהם מספיקים לתעד את חייהם. אז אני רואה ממש שליחות לתעד את מה שהם עברו בחייהם בספר. אז על לשבת מול האנשים המבוגרים האלה ולשמוע את מה שהם עברו, תשמע, אנשים, ההורים שלנו והסבא והסבתא שלנו עברו דברים מדהימים. מה שאנחנו עוברים זה כעין עורך וכאפס לעומת מה שהם עברו. הרבה פעמים כילדים אנחנו לא יודעים להעריך את זה.
אנחנו הרבה פעמים הודפים את הסיפור ומפחדים באמת לשמוע אותו, כן, כן. אנחנו לא קשובים.
כן, המפחדים לשמוע או שנמאס לנו לשמוע, כל אחד והמשפחה שלו, אבל זה דרך אגב קורה הרבה במשפחות שילדים לא כל כך אכפת להם הסיפור של ההורים, אבל הנכדים כן. זאת אומרת, הדור השני, הדור השלישי למעשה, כן רוצה לשמוע מה סבא שלו עבר.
שזה תופעה נפוצה, נכון? כן, הרבה פעמים נכון. הבנים הודפים את לא רוצים קשר, ודווקא הנכדים הם אלה שחוזרים. כן, יש לזה כן. ביטוי בגמרא, ראיתי את זה פעם.
נכון, נכון.
איזשהו מקום, חזרה סיוט למקומה. כאילו שדווקא הדור של הנכדים, הוא חוזר לנראות או למנהגים של הסבא. זה יפה.
עכשיו, הטענה שלי שהתורה גם בעצם רוצה, מבקשת מאיתנו לתעד את חיינו, לא סתם התורה אומרת על תולדות אדם, זה ספר תולדות אדם. זאת אומרת, התיעוד של חיינו הוא תורה. מה שאנחנו עוברים, במיוחד פה בארץ ישראל, במיוחד אנחנו כיהודים, זה בעצם המשך של סיפורי התורה. עכשיו, כשאני יושב מול אנשים, שבאמת, תשמע, יש אנשים שעברו, הם ממש קיצו שם שמיים. אני לא מדבר רק על אנשים שעברו את השואה, זה כמובן גם כן. אבל אני מדבר על אנשים שאפילו עברו דברים יותר מאוחרים מהשואה. דברים כאן בארץ, או שאני לא יודע מה, לאחרונה כתבתי ספר על אדם שעלה ממצרים, או על אדם שהוא לא עבר את השואה, אבל הוא אדם בן 93, שעשה המון למען מדינת ישראל שם במצרים. אחרי הקמת המדינה.
מדהים.
כן, ועוד כל מיני דברים, שאתה יושב מול אנשים מאוד רציניים, כן, למשל, לא יודע, כתבתי ספר על משפחת ינובסקי, זה שם קצת מוכר, הוא היה, דניאל ינובסקי היה סגן ראש עיריית ירושלים, היה עורך דין מאוד ידוע בירושלים, והוא היה איש אצל מאוד מרכזי בתקומת המדינה, ולמעשה, הסיפור שלו לא ידוע, כולל לא למשפחה הפרטית שלו. כלומר, הם ידעו שאבא שלהם בערך היה באצל, אבל כמה הוא תרם למדינה, הבן אדם הזה ממש תרם תרומה מאוד מאוד משמעותית למדינה. הרבה מאוד בזכותו ירושלים נראית כפי שהיא נראית היום. ואתה הרבה פעמים אומר לעצמך, והוא נפטר בשנות ה-80, הילדים שלו כאילו ביקשו ממני לכתוב את הספר, כי הילדים שלו כבר גם... בעצמם מבוגרים, ורצו שלפני שהם נעלמים מאיתנו, הם רצו שיהיה את הסיפור של האבא. אז הדברים האלה הם דברים שהם חלק בלתי נפרד מאיתנו כאומה. אז יש לנו את ספרי ההיסטוריה הרגילים, אבל למעשה ההיסטוריה האמיתית היא ההיסטוריה של האנשים הקטנים, שכל אחד מספר את מה של... ולכן זה כל כך חשוב, כל כך מרכזי.
אני חושב על זה שכאילו התנ"ך הוא בעצם שמות הספרים, יש לנו את תורת משה, שזה 5 חומשי תורה, ואחר כך שמות הספרים, זה שמות הנביאים עצמם. ובעצם לאנשים יש ספר, האדם הוא ספר. אנחנו נקראים גם עם הספר, ואני חושב על זה פתאום במובן הזה, שבעצם כל אדם הוא ספר שנכתב במהלך חייו.
יש גם את הדימוי שמופיע בגמרא במסכת נידה, על למה עוולה דומה בימי אמו, לפנקס שמקופל, הוא מונח כאילו ידיו השתתיו, כלומר הגמרא שמתארת את העובר, כמו פנקס שמקופל. זאת אומרת, למעשה אנחנו פנקס שמקופל. ואנחנו בעצם רושמים את תולדותינו.
רישומי חיינו.
כן. עכשיו, האמת היא שגם אנחנו הצעירים יותר רושמים את תולדות חיינו, ואנחנו לא מספיק מודעים לזה. כמה אנחנו רושמים. הנה, אני גר באופרה, אתה גר באבני חפץ, כל אחד מאיתנו רושם דף בתולדות ישראל. וזה מאוד חשוב, לתעד את זה.
אולי בגלל שיש איזו נטייה אוטומטית להקטין את עצמנו, כאילו להגיד, עזב, אני, נכון, איזה מין ענבה פשוטה כזאת של אנשים רגילים, לא עכשיו משהו מוגזם, אבל בן אדם אומר עצמו, בוא, בסדר, תרמתי, אני הייתי בעזה, אני עשיתי, אני הקמתי ישוב, אבל צריך להגזים עכשיו, לספר סיפור, אנחנו מקטינים קצת את מה שאנחנו עושים.
נכון, אבל יש למשל עכשיו המלחמה הנוכחית, יש בהחלט תודעה שאנחנו רושמים דף מאוד מפואר בהיסטוריה של עם ישראל, של מדינת ישראל, וזה בהחלט יש תודעה כזאת גם לענבים בינינו. אני יכול לספר לך שלפני שנתיים, כתבתי ספר על אדם שהיה אז בן 89, והוא, כשהתחלתי את הסיפור שלו, הוא אמר לי, תשמע, אין לי ביוגרפיה מי יודע מה, אני לא, סתם חייתי, בן אדם בירושלים, מסתבר שהאיש הזה עבר את כל מלחמות ישראל, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, והיה שותף להמון המון דברים, והסיפור שלו הוא סיפור מדהים, וככל שהתקדמתי איתו סיפור, הזדקף הגב שלו, פתאום הוא הבין שזה לא סתם, הוא היה בן 89 עם תודעה שהוא לא עשה כלום בחיים, פתאום הוא ראה שהוא עשה המון בחיים. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. לצערי, האיש הזה נפטר לפני שהספר יצא לאור, אבל לא משנה, הוא ידע שיש מישהו שמתעד את ה...
הוא נפטר מתוך תחושה שבאמת...
כן, הוא נפטר מתוך תחושה טובה, וזה לא קורה להרבה אנשים. האמת היא שאני התחלתי את העסק שלי בגלל ההורים שלי, שהלכו לעולמם, והבנתי שאם אני לא אכתוב עכשיו את מה שאני יודע, זה פשוט ייעלם. ואז ישבתי וכתבתי וראיתי שאני אוהב את זה. שזה עושה לי טוב לכתוב סיפורים של אנשים, ולכן פתחתי את העסק והתחלתי, וראיתי גם את החשיבות שזה כמובן.
זה אולי בתהליך של כתיבה, ואולי גם כשאתה יושב מול האנשים וחוקר או מראיין אותם, ומה שנקרא דולה את המידע, בעצם זה תהליך, תהליך מרפא, זה תהליך של, כמו תהליך טיפולי במובן מסוים. אתה פתאום יושב ומספר את הסיפור של המשפחה, שלך, ופתאום אתה מחבר קווים, פתאום דברים נופלים לך ואתה מבין שיש קשר בין דבר לשני. לבחירות שעשית בחיים שקשורות אולי לאבא או לאמא או למקום שגדלת בו.
בהחלט, בהחלט. זו תופעה שקורית כל הזמן, לכל אחד כמעט שמספר את הסיפור. והנה עכשיו אני כותב ספר גם לאישה שמתקרבת לגיל 90, ותוך כדי כתיבת, היא כל הזמן אומרת לי, אני פוחדת שאני אמות, אני פוחדת שאני אמות, ובכל אופן, היא רוצה שהספר ייגמר מהר, אבל תוך כדי זה אומרת, אבל אני רוצה שתוסיף פה ותעשה פה, והיא כביכול כאילו מחיה את החיים שלה בעבר, על ידי כתיבת הספר, ואתה רואה פתאום את האור בוהק מתוך העיניים שלה, והילדים שלה פתאום מצטרפים, הם גם רוצים להיות חלק מהספר, זאת אומרת, זו תופעה, זה מין סדנה, אפשר לקרוא לזה כזאת, שממש מחיה את האנשים.
אני זוכר שאתה יודע, כילד שאתה גדל, אתה רואה את סבתא כסבתא. סבתא נולדה זקנה, כאילו, ילד מבין שסבתא תמיד הייתה זקנה. ואז אני זוכר, ופעם לא היה הרבה תמונות, כאילו, הם לא הצטלמו, לא היה את האופציה. ואני זוכר שראיתי בפעם ראשונה תמונה של סבתא שלי, צעירה, נערה, בתור ילד, בתור נער, הייתי בשוק. אמרתי כאילו, אני רגיל לראות את סבתא מקומטת וזקנה וכפופה, ומה שנקרא שפופה בשלבים האחרונים של החיים, ופתאום אתה רואה אותה יפה, צעירה, עם מקוש ביד, כאילו, איזה מין תמונה כזאת מדהים, זה מרגש.
נכון, זה באמת תופעה שגם כן קורית בכתיבת ספרים, שפתאום אתה מגלה שהסבא והסבתא שלך, או אפילו ההורים שלהם, היו פעם אנשים צעירים, ועם חלומות, ועם שאיפות, והרבה פעמים השאיפות שלהם התגשמו. כן, אני כתבתי ספר על... למשפחת ליכטנשטיין, ההורים של הרב ליכטנשטיין, זיכרונו לברכה, שהם עצמם עברו את השואה וברחו והגיעו לארצות הברית וצרפת והכל. פתאום אתה רואה זוג אנשים צעירים שעם שאיפות אדירות, שהצליחו לגדל ילדים מאוד מוצלחים, וגם הילדים שלהם גידלו. אז דברים מדהימים.
כן. מסקרן אותי, אבל באמת, אתה יודע, אנחנו חיים בדור נורא טכנולוגי. והכל מסכים, הכל וידאו, הכל סאונד, הכל נורא חי. היום אנחנו כבר נכנסים לזון של וירטואל ריאליטי, מציאות מדומה, אנחנו הדור הבא, אנחנו כבר לא יודעים לאן זה הולך, זה הולך ונעשה יותר מסובך. מה המשמעות של כתיבת ספר עם מילים ועם דפים ועם תמונות, כמו של פעם, בדור כזה?
כן, אז קודם כל, גם אני חשבתי פעם שהספר הולך להיעלם מחיינו, מסתבר שזה לא. כלומר, אני גם... כלומר, ספרים עדיין תופסים מאוד, מקום מאוד מרכזי בתודעה של אנשים, כולל ילדים. וזה נכון שזה לא אולי כמו שהיה פעם, אבל זה בהחלט כן. דבר שני, מבחינת שימור, ספר הוא הרבה יותר חזק מאשר עולם דיגיטלי.
מעניין.
זאת אומרת, וגם סרט. סרט לכאורה ממחיש דברים בצורה מסוימת, ויש לו אפילו איזה איכות.
כאילו אבל... אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה אותו מדבר.
כן, אבל לשמור סרט... זה הרבה יותר קשה מבחינה דיגיטלית. זה אפשרי, כן, ועושים את זה, אבל כל פעם אתה צריך להעביר פורמט את הסרט. ספר...
הבנתי מה אתה אומר.
ספר, חומר דיגיטלי מקובל לחשוב עליו שהוא נשמר בערך 5 שנים. זה הסדר גודל. ספר נשמר מאות שנים.
מה זאת אומרת 5 שנים?
כלומר, אחרי 5 שנים קשה למצוא באינטרנט איזה סרטון שעשית פעם וכולי. אני יכול לספר לך, תראה, אבל לגבי הקטע הזה של אנשים שקשה להם לקרוא ספרים ארוכים או מרקים ארוכים, אז הוא באמת, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להכניס הרבה תמונות. כלומר, כמעט בכל עמוד איזה תמונה או שתיים. פרקים מאוד קצרים.
תוך כדי שאני שואל אותך, אני בעצם נזכר שיש תובנה שכולם מכירים אותה, שכשאתה קורא ספר טוב ואחר כך יוצא הסרט, יש איזו תחושה שאתה לא רוצה ללכת לראות הסרט, כי אתה יודע שזה יהרוס לך. כי כאילו תמיד הספר, הדמיון שלך כשאתה קורא אותו, הוא הרבה יותר חזק ויש בו משהו שהוא מחובר אליך, ומאשר כשאתה הולך לסרט בקולנוע, וזה הופך להיות איזה מין משהו מאוד ברור, וזהו, זה קוטע את הדמיון, אז אולי זה גם מתרחש פה.
אל תשכר גם שמי שאמון על לימוד תורה, או בכלל על הגות יהודית, בהגות היהודית יש עניין של אוזן יותר מאשר עין. זאת אומרת, אוזן זה בעצם קריאה של ספר. זאת אומרת, כאשר קיבלנו את התורה, קיבלנו אותיות. קיבלנו, בכל העם רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? אנחנו יודעים שהכתב האלף בטי הוא כתב שמבוסס על השמיעה, לא על הראייה, כי בעצם כותבים את מה ששומעים, לא את מה שרואים. לעומת זאת, הכתב העתיק יותר, הכתב האשורי והכתב הכתב החרטומים, אלה כתבים שמבוססים על העין, על תמונות,
על כאילו, הראייה.
על הראייה.
זאת אומרת, פונטי ואיקוני, מה שהיה.
כן, ומה שהיה כנראה המהפך במעמד הר סיני, לא יודעים, במעמד הר סיני, לפחות בתקופה הזאת, זה המעבר מכתב של חרטומים לכתב של שמיעה. למה אני אומר את זה? כי אנחנו תמיד, כעם הספר, נמשיך להיות דבקים באותיות כתובות. וכאילו, ולכן הספר הוא כן משמעותי לנו כעם יהודי. ועכשיו, יחד עם זאת, יש היום כל מיני שיטות להכניס סרט בתוך ספר. זאת אומרת, אם הספר נמצא ביוטיוב או לא משנה מה, אז אתה יכול בתוך הספר...
משלב, אם זה ברקוד וכאלה.
כן, לשים ברקוד שלה, ומי שרוצה יכול לראות סרט תוך כדי קריאת הספר.
תוך כדי קריאה, כן. כאילו לשלב, משהו שיהיה היברידי משולב.
כן, ואנחנו עושים את זה כל הזמן, כן.
למה זה בעצם חשוב? למה חשוב לכתוב את הסיפורים של האנשים, חוץ מהצורך הטבעי והמובן של לתת כבוד לאדם מבוגר לפני שהוא הולך לעולמו, לכתוב את סיפור חייו, אבל כאילו מעבר לצד האנושי של הסיפור שלך אישי שלא ייעלם, אבל יש לזה משמעות לאומית, כאילו למה זה באמת באמת חשוב?
זה חשוב בעיקר לא רק כלפי האדם שכותבים עליו את הסיפור, שזה גם מאוד מאוד חשוב, אלא גם כלפי הדורות הבאים. כולנו יודעים מה עובר על נערים או נערות בגיל העשרה, שמפתחים את הזהות האישית שלהם, ועם ההתלבטויות שלהם, איפה הם ממשיכים ולאן. אם יש במשפחה ספר שמתאר את מה שעברו הסבא והסבתא, או סבא וסבתא רבא, או אפילו דורות קודם, זה נותן להם איזה חוט שדרה, זה נותן להם איזה גב, זה נותן להם איזה משהו, אני חלק ממשהו גדול. אני לא איזה עלה נידף ברוח.
כן.
והדבר הזה מאוד מאוד חשוב בחינוך, מאוד מאוד חשוב בהמשך הדורות. כלומר, בעצם כשאתה בונה את הדורות הקודמים, אתה גם יוצר את התשתית של הדורות הבאים.
בעבר עבדתי עם נוער, ואני זוכר את אחד הדברים החשובים שנאמרים לבני נוער בסוערת של ההתבגרות, זה שתדע שמה שאתה עובר, אתה לא לבד. הרבה אנשים עוברים את אותו דבר. זאת אומרת, מה שאתה מרגיש, אתה חושב שאתה היחיד בעולם שמרגיש את זה, אבל תדע לך שזה לא ככה. נכון. הרבה אנשים מרגישים את התחושה הזאת. ואתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אפילו ההורים שלך, כשהיו צעירים, הם גם הרגישו את אותם תחושות. זה דבר שנותן פרופורציות לתחושה.
נכון.
אבל אני כאילו הרבה פעמים דן עם עצמי, על החיבור לשורשים, אפילו מצד ההתנהלות החינוכית עם הילדים שלי, שלפעמים הציפיות של המשפחה במרכאות, או יש משהו שחיבור לשורשים שהוא מונע מהם את ההתפתחות האישית שלהם, שהוא כאילו קצת אולי עוצר אותם, או אתה מבין מה אני אומר? אתה מתחבר לזה?
בהחלט, תראה, זאת התלבטות שיש לכל אחד מאיתנו, עד כמה אנחנו ממשיכים את הדורות הקדומים, עד כמה אנחנו בונים את האישיות שלנו, אבל זה לא משנה, ברגע שזה איזשהו פקטור, במסגרת ההתלבטות שלנו, יש פקטור שאומר, אנחנו בנים למשפחה מסוימת, אנחנו יכולים לבנות משהו שונה, משהו אחר, אבל עדיין בתוך איזושהי התייחסות למה שהמשפחה שלנו עברה, וזה יוצר איזושהי נקודת יחס, זה חשוב, זה אחרת מאשר שאתה תלוש בעולם, אתה לא יודע מה קרה להורים שלך וכו'.
איזה מין תחושה אולי בדור הזה ש... אתה יודע מה, אולי לא רק בדור הזה, אנחנו גם בעצם מתחברים היסטורית. אפילו בראשית הציונות הייתה איזה מין אווירה כזאת של בואו נברא את היהודים מחדש, נכון? בואו ננסה רגע לקטוע את הסיפור, כי זה מסע כבד מדי הסיפור הזה של התנך, והכל נורא נורא כבד ונורא, כל הזמן גם רוצים להרוג אותנו, לא יודע למה, אבל כל הזמן רוצים, בואו ננסה לקטוע את השרשרת וננסה לברוא יהודי חדש, ועם סיפור חדש וחלוצים ואנשי האדמה. וזה לא לגמרי עבד, נגיד את זה בלשון המתה.
קראו לזה המרד הקדוש. כן, בהחלט. תראה, הרב קוק מדבר על זה הרבה, על הניסיון כאילו למרוד בגלות, ואני זוכר את עצמי כילד, אני יותר מבוגר ממך, אני זוכר את עצמי כילד שהקטע הזה של מרידה בגלות, ההורים שלי הרי באו מן הגלות, והגלות של אירופה, הם עברו את השואה, אז אני אומר, התחושה הזאת שאנחנו בוראים פה משהו חדש, בהחלט הייתה מאוד נוכחת. זה גם חלק היה מהעניין שלא רצינו לשמוע את הסיפורים של ההורים שלנו, ואני את הסיפורים של ההורים שלי, אני גם אחר כך כתבתי ספר שהפך להיות רב מחר, על הסיפור של אבא שלי, גיליתי אחר כך שהספר הזה הוא גם סיפור על אימא של שלמה ארצי, כי אימא של שלמה ארצי הייתה נשואה לאח של אבא שלי לפני השואה.
איזה יופי.
כן, כלומר, דוד שלי היה נשוי לאימא של שלמה ארצי, ואז דוד שלי נספה באושוויץ, לא בדיוק באושוויץ, לא חשוב, אבל הוא נספה בשואה, והיא התחתנה שוב עם אדם בשם יצחק ארצי, ונולד שלמה ארצי ונבה, שישלח אותו.
אז שלמה, אם אתה מקשיב לנו, אז...
הוא מכיר את הסיפור, יש לו, הספר אצלו. כלומר, לא רק שהוא כתב, הוא כתב אז טור שלם בידיעות אחרונות על הספר הזה, שכתבתי. ועם אחותו נבה, היה לי קשר מאוד חזק, משך שנים ארוכות. היא באה לבקר אותי, אני באתי לבקר אותה.
בעקבות כתיבת הספר או עוד לפני?
לא, לא, לפני. לפני. כתבתי את הספר אחרי מותה, היא נפטרה לפני 4 שנים, 5 שנים. בעקבות אחרי מותה כתבתי את הספר וגם די לזכרה. והספר בעצם מדבר גם על אמא שלה. כלומר, הוא מדבר בעיקר על המשפחה של אבא שלי, אבל גם על אמא שלה שהייתה יחד עם המשפחה של אבא שלי. בכל אופן, למה אני מספר את כל הדברים האלה? כי הדברים האלה הם בעצם סוג של יצירת גב מאוד מאוד חזק לי כלפי הדורות הבאים, ואני רואה גם מה שקורה לילדים שלי ולנכדים שלי בעקבות הספר הזה שכתבתי.
מה אתה רואה? מה אתה רואה שקורה?
אני אספר לך סיפור קטן. אבא שלי גדל בחצר יחד עם הרבי מוויז'ניץ, לא הנוכחי, אלא קודם קודם. כלומר, הוא היה ילד יחד איתו באותו חצר, והם גדלו ביחד.
הם היו ילדים ביחד.
כן, ילדים ביחד, כי האבא שלו, של הרבי, היה אז רבי, כלומר, היה אז אדמו"ר. ובאיזשהו שלב, כשהרבי נהיה אדמו"ר, החבר שלו נהיה אדמו"ר, אז באנו אליו לקבל ברכה. כי אדמו"ר, הוא לקח אותי לפני שאני התגייסתי, באנו אליו. עכשיו, אבא שלי הלך בלי זקן, כאילו, זה לא היה מקובל אצל חסידים בלי זקן, אז הרבי שואל אותו על הזקן וזה, אז הוא אומר לו, בסדר, התחמק איכשהו, לא חשוב. כן. כי אבא שלי היה כזה מזרוחניק, הוא לא היה בדיוק...
חסיד.
כן, okay. בקיצור, אז... ואז הרבי אמר משהו שהנכדים שלו, או הנינים שלו, יהיו עם פאות. עכשיו, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אני רק יודע שהיום הילדים שלי עם פאות.
איזה דבר.
כאילו, לא, גם ילדים שלי וגם נכדים שלי. יש לי כמה נכדים עם כיפה שחורה ופאות.
מה אתה אומר?
וזה פשוט, אתה מבין, יש פה איזה מין משהו שעבר בגנים, וזה דבר שכאילו, אתה לא, זה עובר. כאילו, זה נמצא.
איזה דבר מדהים. כן. אני מרגיש שזה מתחת לפני השטח, הוויכוח שהיה ערב מלחמת חרבות ברזל בחברה הישראלית, בעם ישראל, אתה יודע, הוא לכאורה כאילו ויכוח כזה של ימין ושמאל, כן, כאילו ביבי, לא ביבי, כל הפוליטיקה הרגילה, אבל בעומק אני מרגיש שזה חוזר לוויכוחים ישנים, שזה ויכוח בין שמרנות לליברליות. כאילו, עד כמה אנחנו מסורתיים ולצורך העניין הלכתיים, או בסדר, יהודים דתיים קלאסיים, ועד כמה אנחנו אנשי העולם הגדול, יהודים מסוג חדש או ליברליים, זה מרגיש לי כל הזמן שזה יושב על התפר הזה, וכאילו אני רואה בעיניים את ההתלבטות של האנשים, איך לאזן את עצמם, כי מצד אחד אנשים מרגישים אהבה למסורת, חיבור, זה סבא, זה סבתא, אתה יודע, אתה רואה אנשים שלכאורה חיצונית לא קשורים בשום צורה לבית כנסת או לדת, הם ישמעו איזה פיוט וכל הלב שלהם נמס, כן? הם ישמעו איזה חזנות והם ישר נזכרים בסבא, בבית כנסת, באיזה זה. ומצד שני, הם כן רוצים את הדבר החדש, הם כן רוצים את המחשבות החדשות, הם כן רוצים את התפיסה המערבית יותר, המקבלת והמכילה וכולי. איך ההתייחסות שלך לדבר הזה?
אני דרך אגב, בדיוק כמו שאמרת, המתח הזה שתיארת בין החדשנות לבין השמרנות, או הליברליות והשמרנות, הייתה קיימת גם לפני 100 שנה. זאת אומרת,
זה למה חשוב לי לקרוא היסטוריה.
כשאני כתבתי את הספר על אבא שלי, פתאום גיליתי שהעיר שהוא גדל בה, שלכאורה היה בה את הרבי מויז'ניץ, כלומר הייתה אבא אלמנט חרדי, היו שם גם מודרנים.
כן.
זאת אומרת, המתח הזה בין המשכילים לבין החסידים,
היה בדיוק היה קיים. אנחנו לא ממציאים את הגלגל, חביבי.
נכון, נכון. והמרד הגדול נגד הדת והמסורת וכולי, גם קרה אז. אולי אפילו קרה אז ביתר סט מה שקורה היום. כי אז באמת הייתה תקופה שרבים קמו ועזבו את בית המדרש לטובת רעיונות חדשים. גם השכלה, גם ציונות, גם לפעמים זה היה נגד הציונות, כלומר חילוניות נגד הציונות גם, זה גם היה תנועת הבונד אם אתה מכיר. זאת אומרת, הייתה תנועה שנגד, היא לא הייתה ציונית, אלא דיברה על השתלבות באירופה, זה היה לפני השואה. זאת אומרת, כל הדברים האלה היו. בעבר, והאמת היא שהם גם היו עוד קודם לכן, ואפילו בתקופת הרמב״ם זה היה.
כל דור זה כנראה חוזר באיזושהי טרנספורמציה בלבוש חדש.
כן, זה לא חדש כל כך, אבל אני גם דרך אגב מאמין מאוד בדיאלקטיקה הזאת, כי אני הרבה, כשאני לומד גמרא למשל, אני מזהה הרבה פעמים את הדיונים האלה בין החכמים, כי יש חכמים שמאוד מאוד שמרנים, כמו רבי אליעזר למשל, או בית שמאי, לבין חכמים שיותר חדשנים. למשל, הלל הזקן היה אדם חדשן, לא סתם הוא נהיה נשיא, כי הוא פשוט חידש משהו מאוד ליברלי, הוא היה מאוד ליברלי.
זה מעניין, כי זו תחושה שלרוב האנשים, נקרא לזה החילונים או הליברלים לצורך העניין, אם אנחנו שמים רגע את הגדר המפרידה בין שמרנות לחדשנות, זה נראה כאילו בתוך הגמרא אין מצב שיהיה חדשנים, כאילו זה לא נשמע סביר מה שאתה אומר. ואתה אומר, כן, היו אמוראים, היו תנאים שהיו חדשנים, ממש.
נכון, בהחלט. הלל הזקן היה חדשן מאוד מאוד גדול, ממש מהפכן. וכל הגישה שלו, כל בית הלל, רבי יהושע אחר כך, וכל הרבן גמליאל, והמון המון אנשים שבאו אחרי הלל, בעצם היו חדשנים, והם נאלצו להיאבק בשמרנים מהסוג של רבי אליעזר, שהיה שמרן קיצוני, עד שנידו אותו, מרוב שהוא היה שמרן.
הכל חוזר על עצמו.
כן, בהחלט, בהחלט. זה היה, כן, זו תופעה שאנחנו מכירים אותה, כן? וגם היום, אני, דרך אגב, אני מאוד מאוד מחזיק ממה שקורה היום, אני חושב שהדיאלוג שיש היום, עם כל המתח והמריבות והצעקות, תומן בחובו משהו חדש, במובן הזה של שילוב בין דברים שלא היה בעבר. ואני חושב, ולכן העיסוק שלי למשל בהיסטוריה הוא גם במידה מסוימת בנייה של העתיד, במובן הזה שאנחנו למעשה כולנו בונים משהו חדש מאוד. יש לי קשרים גם היום, גם תמיד היו לי קשרים עם כל מיני ארגונים ובתי ספר לא דתיים, אפילו אנטי דתיים מאוד קיצוניים, שומר הצעיר, כל מיני דברים כאלה, ואני מרגיש שהדיאלוג איתם הוא פורה מאוד, הם לא איתי במובן, הם לא בדעה שלי, הם רחוקים ממני גם פוליטית וגם דתית, מאוד רחוקים, אבל אני מרגיש שהדיאלוג איתם הוא אמיתי. הוא נכון, הוא מפרה אותי, הוא מפרה גם אותם, כלומר יוצר איזשהו משהו שאפשר ליצור משהו חדש, אני מרגיש שזה מה שאנחנו צריכים, את הדיאלוג הזה.
כן, אני חוויתי את זה בשנתיים האחרונות סביב שוב הוויכוח הזה הפוליטי, סביב ביבי לא ביבי וכל הדבר הזה, אני הרגשתי שאנחנו בפרק בתנך, תקשיב, האמוציות שהיו ברחוב הם דבר בלתי נתפס, וזה לא משנה מאיזה צד אתה, התומכים או הבינים, תקשיב, זה הגיע לרמות, ללהבות, ואתה אומר, רגע, זה עוד שנייה פיצוץ, ואתה אומר, על מה? על מה? ואז אתה פותח את התנך, ואתה אומר, בוא, זה קרה. קרה פעם, קרה פעמיים. כל פעם היה ויכוח על איזושהי דמות, או על איזושהי הנהגה מסוימת, ובפעמים הקודמות נכשלנו, התפצלנו, ועכשיו אנחנו חוזרים כאילו לאותה נקודה, ועכשיו השאלה מה אנחנו עושים, האם אנחנו מסוגלים לשבת ולדבר ולהקשיב אחד לשני וללמוד אחד מהשני באמת, זאת אומרת, אי אפשר להגיע לשולחן מתוך תחושת עדנות על האמת, וכל האמת אצלי, ואני רק אסביר אותה כדי שכולם יבינו, זה לא עובד.
אני חושב שזה הסוד של הגברה, שהאמת היא מתוך דיאלוג. כלומר, המחלוקת דרך אגב של שמי והילל, ואחר כך בית שמי ובית הילל, שהיא לדעתי התשתית של הגמרא, המחלוקת שהיא מאוד מאוד מרכזית, כמעט בכל המחלוקות בחז"ל, לא יודע אם כל, בכל, אבל בהרבה מאוד מחלוקות בחז"ל, היא משהו מאוד מאוד מרכזי. בסופו של דבר לא נמנעו בית שמי מלשאת נשים מבית הילל ולהפך, ועליהם נאמר, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, זאת אומרת, זאת מחלוקת שהבסיס שלה, האמת שלה, זה עצם המחלוקת.
זאת אומרת, לא לגופו של אדם, אלא לגופה של סברה הלכתית.
כן, עצם אחרת. הדיון יוצר את האמת. האמת היא לא בפסיקת הלכה. לפעמים אתה צריך לפסוק הלכה כמו צד אחד, אבל האמת היא בעצם הדיון. אני יכול להגיד לך שמה שקרה לי כשכתבתי את הספר על אבא שלי, זה שפתאום הבנתי הרבה דברים שבאופי שלי, כן? שאלתי את עצמם פעמים, למה אני כל כך ימני? אני אדם מאוד ימני בדעותיי. שאלתי, למה, מאיפה זה בא? אני גדלתי בבני, אני לא צריך להיות ימני, כאילו מאיפה זה בא? ואז כשהכרתי את מה שקרה לאבא שלי, הבנתי מאיפה זה בא. כלומר, לא משנה, לא אכנס עכשיו לעניין הזה, אבל הספר שכתבתי נוגע בנקודה הזאת. זאת אומרת, יש פה משהו שאני לא הייתי מודע לו. כלומר, באופי שלי. זה ממילים אחרות, כשאתה כותב ספר על ההורים שלך, אתה בעצם גם מכיר את עצמך. אתה לא רק מכיר אותם, אתה מכיר תכונות מסוימות שקיימות בך, ולא היית מודע לשורשים שלהם.
ואתה בעצם גם אולי מקבל הסבר לבחירות שעשית, או לאמונות בהחלט, שאתה מאמין בהן.
בהחלט, אפילו אתה, תכונות אופי.
תכונות אופי זה בוודאי, כי אנחנו ממש ירושים אותם.
כן, פיזית. לא, אבל לא רק במובן הזה של אבא שלי היה אדם שמח, אז גם אני אדם שמח, אלא במובן אחר, במובן עמוק יותר, כלומר, למה הוא היה אדם שמח? כלומר, קראו לו דברים מסוימים שגרמו לו להיות אדם שמח, אז כנראה שזה, כלומר, וזאת דופה מאוד מעניינת.
יעקב, תודה רבה. היה נורא נורא מעניין. אני חושב שבתקופה שאנחנו נמצאים בה, הייתי מסכם את הפרק הזה בקריאה לעצמנו, קריאה כפולה. קודם כל להכיר את ההווה, להכיר את מי שאנחנו ואת האנשים שחיים לצידנו, אנשים, בוא נגיד, צורות חיים שאנחנו לא מספיק מכירים. בין אם אתה חילוני מצביע שמאל ואתה לא מספיק מכיר אנשים מהצד הימני או מהצד הדתי, ובין אם אתה להפך, אם אתה דתי או חרדי ואתה לא מכיר באמת, לא דרך התקשורת, אלא לא מכיר באמת. אז זה להכיר את ההווה. אבל באמת אולי השריר שמאפשר לנו את הנוחות הזאת של ללכת אל האדם השונה ולהכיר, להכיר אותו, אולי זה מגיע דרך ההיכרות עם ההיסטוריה. בעצם להבין יותר לעומק את ההתפתחויות ההיסטורית, את הסיפורי משפחה שלנו ושל אחרים, ולהכיר שבעצם כל הדברים שאנחנו חווים עכשיו, זה הכל גלגלים חוזרים של אותם דיונים והתלבטויות שהיו קיימים בדורות קודמים. וזה דבר שקצת נותן איזשהו מרגוע למתח שקיים היום בעם ישראל, בתקווה שאולי מתוכו אנחנו נצא לאיזשהו משהו חדש ונברא באמת פה תקופה חדשה ודור חדש שידע לשלב את כל הכוחות האלה.
תודה רבה לך שהזמנת אותי ושמחתי להתראיין פה.
תודה רבה.
האזנתם להסקט חוצה שומרון. אני הייתי אביחי פרץ. אם אהבתם את הפרק, הוסיפו את ההסקט לרשימת ההשמעה שלכם. נתראה בפרק הבא של מסע חוצה שומרון.